רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות תיאטרון ירושלים, שעורכת עצם העניין, סדרת מפגשים עם האנשים המעניינים בישראל, בנושאי מוזיקה, היסטוריה, פילוסופיה, אומנות, קולנוע ועוד. קחו למשל את כך כתבתי את ירושלים. סופרים כתבו בירושלים ועל ירושלים מאז ומעולם. במסגרת הסדרה, סופרות וסופרים הידועים והמשפיעים ביותר בישראל, למשל א' ב' יהושע, מאיר שלו, שרית ישי לוי וצרויה שלו, יספרו על ירושלים ביצירתם. יחד איתם ננסה להבין מה יש בעיר הזאת שמצליחה להיות בו בזמן מושכת ומעוררת השראה מצד אחד, אבל גם מעוררת שאלות ותהיות מהצד השני. וזה לא הכל. תוכלו למצוא גם את סדרות המפגשים האוצר של האוצר בתחום האומנות, מפגשים עם אנשים מופלאים בתחום הפילוסופיה, שמן הולך לפניהן בתחום הספרות ועוד. היכנסו לאתר תיאטרון ירושלים, jerusalem-theater.co.il, ואל תשכחו לספר להם ששמעתם עליהם ברשת עושים היסטוריה.
עושים טיול עם עינב לנדאו.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעושים טיול. והפעם אני שמחה לארח את שרון קזצ'ינסקי, הצלחתי, כדי שתערוך לנו היכרות עם גואטמלה. כן, אני בטוחה ששמעתם על המדינה הזו במרכז אמריקה, בייחוד לאחרונה, לאחר שעלתה לכותרות בעקבות ההתפרצות הרגש פואגו. אבל האם ידעתם שגואטמלה הייתה המרכז של תרבות המאיה המשגשגת, ועד היום כמעט מחצית מתושביה הם אינדיאנים צאצאי המאיה? כן. ושאומנם השפה הרשמית היא ספרדית, אבל היא איננה מובנת לרבים מהתושבים, ו-22 שפות המאיה עדיין נמצאות בשימוש במדינה. וגם, שבגואטמלה התחוללה מלחמת אזרחים 36 שנה, ושהסתיימה רק ב-1996. אז שם, שרון, את בחרת לגור כשנה, אבל לפני זה בואי תספרי לנו קצת עלייך, שנכיר אותך.
אוקיי. אז קודם כל, היום אני גר בארץ.
זה כבר התקדמות.
מזה 10 שנים. ואני מגדלת פה 2 ילדים. ואני עובדת היום במגוון רחב של דברים, גם כמדריכה בעצם באמריקה, ארצות אמריקה הלטינית, הווה אומר גם דרום אמריקה, גם מרכז אמריקה. אני מייעצת לאנשים על נסיעות, אני מתעסקת בכל התחום הזה במגוון מאוד מאוד גדול של היבטים, אספקטים. אבל אני גם מפיקה טלוויזיה, זה רוב מה שאני עושה בשנים האחרונות. וזה צמח הכל ביחד, מתוך אותו מקום.
מפיקה טלוויזיה של תוכניות טיולים, אם אפשר להגיד. זאת אומרת, זה מתקשר.
כן, גם וגם כן לא. אני עושה גם כן דברים שאין להם שום קשר לטיולים היום. אבל כן.
מעולה. אז בואי ככה, תספרי לנו על הרגע הזה שהחלטת בעצם לעזוב הכל, אם אפשר להגיד, ולעבור לגואטמלה, ולמה דווקא גואטמלה?
הרגע הוא היה מין רגע כזה של לא היה לי כל כך מה להפסיד, אז הייתי חייבת איזשהו שינוי בחיים. אז החלטתי לנסוע לשם, למה לשם? שאלה טובה. הקשר שלי למקום הזה הוא קשר מאוד פנימי, מאוד עמוק. אני מאוד אוהבת את המדינה הזאת. מכירה את המקומות האלה שאת מגיעה אליהם ואת אומרת, יואו, איך הייתי רוצה להישאר פה, איזה כיף פה, אז כזה.
סיין, אנחנו בערך כל יומיים אומרים, אז למה אנחנו לא עוברים לקוסטה ריקה? רק תזכיר לי שנייה, למה זה לא קורה?
אז זהו, כי יש לך מה להפסיד, אז את לא עוברת. אבל ברגע שאין לך מה להפסיד, אז יאללה, אז פשוט החלטתי שאני קופצת על זה. חשבתי גם כן, ואני עדיין חושבת שגואטמלה זה מקום שאפשר לפתח ואפשר לעשות בו עוד מלא מלא דברים. גואטמלה זה מין יהלום לא מלוטש. במרכז אמריקה, מדינה עם המון המון פוטנציאל תיירותי.
מדינה וזה? שעדיין מתאוששת למעשה, נכון? מהמלחמה,
מדינה שעדיין מתאוששת, מדינה שלאט לאט מגלים אותה יותר ויותר, בעיקר כשאנחנו מדברים על, על, על תיירות, אנחנו בעיקר מדברים על ארצות הברית, שהיא מאוד קרובה לשם, ממש החצר האחורית שלה, ויש לה עוד פוטנציאל אדיר מהבחינה הזאת, היא יכולה בהחלט להביא עוד הרבה הרבה יותר תיירות, כמו שמביאה השכנה שלה מהצפון, מקסיקו, או כמו שאת הזכרת, את קוסטה ריקה, שבאיזשהו מקום מתגעה את עצמה כתיירות אקולוגית, תיירות טבע, שגם לגואטמלה יש הרבה מאוד מה להציע בהיבט הזה. רק שהכל בגואטמלה הרבה יותר ראשוני, עדיין לא אוויר, בדיוק בגלל הסיבות שהזכרת, מלחמת האזרחים, יש עדיין חשדנות מצד התושבים באזורים הנידחים יותר של המדינה, ועדיין לא מפותחת מספיק. כך שבהחלט יש מקום לבוא ולפתח ולתת להם רעיונות חדשים, ולהשפיע מבחינה טובה, כך לפי תפיסת עולמי, על המקום.
אז בעצם למעשה את מגיעה לגואטמלה אחרי שכבר היית בה, נכון? אפילו כמה פעמים? וכבר אחרי שגם למדת לימודים לטינו-אמריקאים, זאת אומרת, את באה כבר ככה, זה לא מה שנקרא טיול אחרי צבא, ואת מגיעה לשם, ומה?
אני מגיעה לשם, ובאמת אין לי שום מוצג מה אני הולכת לעשות, זאת אומרת, הגעתי לעיר, למקום הזה שאמרתי, כן, פה אני רוצה להיות, אז הגעתי לעירה קולוניאלית מקסימה בשם אנטיגואה, שזה כזה מקום של חצרות קולוניאליות, יפהפיות, וכל בית בצבע אחר, והכל כזה, את יודעת, הרצפה עשויה באבנים. ובעצם אנטיגואה, העיירה הזאת עברה איזושהי ג'נטריפיקציה, הוציאו משם תכלס את התושבים המקומיים, שאין להם כסף כבר להזכיר את המקומות, ויש שם המון המון בתי קפה ומסעדות, ולאט לאט אנשים מבחוץ, כאלה היפים או סתם אנשים שרצו לחיות בגואטמלה, הגיעו לשם והקימו להם איזשהו עסק. ככה שמצד אחד זה כן את רואה את התרבות המקומית במקום, ומצד שני, יש שם משהו הרבה יותר מערבי.
בינלאומי
כזה. ונוח, נכון, בינלאומי. בדיוק, בדיוק. זה המקום שכשתיירים מגיעים לגואטמלה, אז הם נתקעים שם חודשיים כדי ללכת ללמוד בבית ספר לספרדית. כי זה באמת מקום שכיף לשהות בו. אז כן, אז הגעתי לשם, ולא ידעתי מה אני הולכת לעשות. אז היה בית קפה שהייתי מתיישבת כדי לפתוח את המחשב ולהתחבר לאינטרנט. זה מין בית קפה כזה, מקום שעושה מיצים טרופים.
אוקיי.
שנקרא איטופיניה טמביין.
וואו.
על שם איטומדרי טמביין, היה סרט כזה. אז האננס שלך גם. ופשוט התחלתי לעבוד שם כדי לדבר עם החבר'ה שמגיעים. הרווחתי משהו כמו 14 שקלים ליום.
תורף.
שאפילו בגואטמלה זה לא יספיק לשום דבר. והיה נחמד. ויום אחד הגיעו באופן מפתיע שני מקומיים אנשים שחיים בגואטמלה, שהם גואטמלטקים, שחיים באנטיגואה, סליחה, גואטמלטקים, צ'פינס, ישבו אצלי בבר, והייתי מה זה מבסוטה, שיש מקומיים שבאים, ולא רק תיירים וכאלה, ואז בסוף המשמרת, הלכתי לקחת את התיק שלי מאחור, ומר הבית ההפתעתי, שנעלם התיק עם המחשב שלי, וכל החיים שלי בערך משם.
וואו.
אז
לאבד את המחשב זה רגע, זה רגע קשה.
לגמרי. זה היה הרגע שבו הפסקתי לעבוד בבית קפה. וזהו, ובעצם כל הזמן הזה חיפשתי מה אני עושה. ואז היה לי רעיון של לעשות פסטיבל אוכל. שבעצם יביא אנשים מעיר הבירה, שנמצאת 45 דקות משם, גואטמלה סיטי, ויביא תנועה של גואטמלטקים לאנטיגווה. מין כזה, את יודעת, כל מיני דילים במסעדות המקומיות, ואיזשהו שוק עיקרים, ולערב קצת אומנות. יש, בגלל שאנטיגווה הייתה העיר הבירה הקודמת של גואטמלה, והיא נחרבה ברעידות אדמה, יש מסביבה שלושה ערי געש, אחד מהם זה אותו פואגו מפורסם.
פואגו מפורסם, כן.
וחלק מהמבנים הקולוניאליים המדהימים שלה פשוט נהרסו ברעידות האדמה, ונותרו עומדים כך על טילם. כלומר, חצי הרוסים, וזה גם סוד הקסם, אז תדמייני איזה מיצג אומנות כזה מוקרן על אחד הבתים הקולוניאליים בחשיכה, וכל מיני דברים כאלה שקשורים באומנות ובאוכל. מאוד מאוד הדליק אותי.
כן, וגם הצד ההפקתי, זאת אומרת, זה בדיוק שילוב נכון. של כל הדברים.
נכון. אז זהו, אז התחלתי לעבוד על העניין הזה. ובסוף נשברתי.
אז בואי תספרי לנו קצת, כי אני חושבת שזה ראייה באמת של לראות את המקום, מה שנקרא, מתחת למעטפת של התייר שרק עובר ומריח את הכל מלמעלה. אז למה למעשה זה נפל?
מגוון סיבות שפשוט שברו אותי. נתחיל בקצב של הגוואטמלטקים, שהוא ממש לא הקצב שלי. זאת אומרת, אני רציתי כאן ועכשיו, בואו תתגייסו קדימה, בואו נרים את זה.
יאללה, קדימה.
ממש. והבנתי שאוקיי, כולם מאוד מאוד מחייכים וזה מוצא חן בעיני כולם וזה, אבל זה לא יקרה באותה שנה, זה אולי יקרה שנה אחרי. אולי. זה דבר אחד. דבר שני, היה גשם בלתי פוסק במשך 4-5 חודשים, אבל לא גשם טפטוף. כל טיפה, קחי כוס מים, תשפחי, זה טיפה אחת.
במשך חודשים על גבי חודשים? אבל זה חלק מהעניין? זאת אומרת, זה תמיד ככה, שזה היה איזה משהו ספציפי חריג?
לא, תראי, קודם כל זה מדינה טרופית.
כן.
היא מדינה טרופית, הגשם פסק, זאת אומרת זה לא גשם ללא הרף כל היום, זה שעה מסוימת שיורד גשם, אבל גשם שאנחנו פשוט לא מכירים בארץ, זה כמות גשמים מטורפת, שפשוט הרחובות מוצפים תוך שנייה, זה הופך להיות נהר שאי אפשר לחצות אותו, זה ממש דיקה אותי. הבית שלי, הבית שגרתי, הפך להיות אחת מהפעמים, פשוט הייתה לי הצפה בבית, שהמיטה שחתה, כמו פשוט צפה על נהר. אז אני, הייתה לי גם, כן, היה לי מאוד מאוד קשה עם העניין הזה. והיו עוד כל מיני עניינים, יחסים עם אנשים וכולי, כל מיני אנשים יחזבו אותי, אבל בעיקר התחלתי להבין שהמציאות הביטחונית היא לא כמו מה שזה נראה לתיירים. כלומר, גואטמלה בכל זאת זה מדינת מעבר לנרקוס, לכנופיות של סמים, שחוצות את כל מרכז אמריקה בדרכם דרך מקסיקו לארצות הברית, והכנופיות סמים האלה יושבות בסופו של דבר מסביב לאנטיגווה, ומשפיעות עליה. ועוד פעם, מדינה שיצאה ממלחמת אזרחים של 36 שנה, מאוד מאוד קשה להיפטר מהרגלים רעים. והתחלתי לקרוא בעיתונות כל מיני מקרים יומיומיים כאלה, שבאמת התחילו להדאיג אותי. אני לא, את יודעת, פה בישראל אנחנו חיים באיזושהי בועה של ביטחון. אני יכולה להרשות לעצמי לצאת ב-4 לפנות בוקר עם, נניח, עטויה בתכשיטים, ואני לא חוששת שמשהו יקרה לי. והביטחון הזה שאנחנו גדלים פה בארץ הוא כל כך לא כמו מה שאנשים חווים באמריקה הלטינית בכלל. וספציפית גם כן בגואטמלה. סיפרתי לך שגנבו לי את המחשב.
נכון.
אז אני התחלתי להסתובב בחשש, שכשהיום אני חושבת על זה, זה נשמע לי הכי פרנואידי בעולם, אבל זה באמת היה זה באמת היה אמיתי. אני פשוט פחדתי שיבוא ויחתכו לי את האצבע כדי לפתוח את, את הקוד הסודי של, של המחשב.
בסדר, אבל אם שומעים, לא אם את קוראת בעיתון על זה שהסירים, סיפרת לי קודם שאכלו את הסוערים שלהם וכל מיני סיפורים מזזים, כן, ועל בסיס כן. יומי, אז זה די הגיוני, נכון?
כן, כן, אבל אני חייבת להגיד לך שכמטיילת הרגשתי לגמרי, לגמרי בטוחה. אני טיילתי את הטיול המוצ'ילרי בגואטמלה, טיילתי עם עוד בחורה בזמן שהיינו בלימודים שלנו, והרגשנו בטוחות לחלוטין, וגם אחר כך טיילתי הרבה, וגם כמדריכה אני לוקחת קבוצות לשם, וההרגשה היא הרגשה של ביטחון. לא הולכים בחשש, כמובן, אנחנו לא הולכים לטייל בגואטמלה סיטי, גם כי זה פשוט לא מעניין.
אבל כן, אני יכולה להבין אותך גם ממה שאת אומרת, שאתה מטייל, אתה רואה את הדברים בצורה מאוד מסוימת. אני יכולה להגיד לך שבדיעבד, מהטיול שעשיתי בהודו, שהרגשתי סופר בטוחה. סופר בטוחה, גם מבחינה שלא ישדדו אותי, או דברים אחרים שהיום בדיעבד אני חושבת על זה, ואני פשוט מזדעזעת מעצמי. אבל כשאתה מטייל, אתה רואה את הדברים בצורה אחרת. נכון. מאשר כמו שאמרנו, שאתה חי כבר את המקום, ואתה פתאום רואה דברים שכמטייל אתה רואה אותם ממש ברפרוף, ומכיר את המדינה עצמה.
כן, נכון.
השעה 12, יום ראשון, 20 ביוני 2030, והרי החדשות. עוד אקזיט ענק להייטק הישראלי. ענקית המדיה פודקאסט ישראל דיווחה כי השלימה את רכישתה של האפליקציה טינדרקאסט, שפיתח היזם אלון טל תמורת סכום עתק של רבע ביטקוין. את הגרסה הראשונית של האפליקציה, שמתאימה בני זוג פוטנציאלים בהתאם לפודקאסטים להם הם אוהבים להאזין, פיתח אלון טל במסגרת קורס פיתוח אפליקציות של המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, כשהיה רק בן 12. לפני שהמריא במטוס הפרטי שלו לחופשה בבהמאס, סיפר אלון כי הקורס המקוון שעשה מהמחשב בביתו שינה את חייו והראה לו שהכל אפשרי ותלוי בעיקר בו. דוברת פודקאסט ישראל מסרה כי רן לוי מייסד החברה אינו זמין לתגובה, שכן הוא עסוק בכתיבת חסויות. החללית הרובוטית פתח תקווה, אשר שוגרה ממרכז החלל על שם דני דנון ברמלה, תגיע בעוד שעות ספורות לחגורת האסטרואידים ותחל לכרות עופרות טיטניום. המהנדסת הראשית של הפרויקט, אלמה לנדאו, סיפרה לכתבנו כי עשתה את צעדיה הראשונים בעולם הרובוטיקה כבר בכיתה ה' במסגרת קורס הרובוטיקה של המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, וכי פרט לחשיפה למדעי הפיזיקה, ההנדסה והמכניקה, זכתה במסגרת התוכנית גם בערכים חינוכיים של מנהיגות וחשיבה יצירתית. כבר אז, סיפרה אלמה, חלמה על היום שבו תשגר את פתח תקווה לחלל. ולסיום, ברכות חמות לבמאי יהב סייג, אשר סרטו הדוקומנטרי הכנסת ישראל, פארק הג'ורה, גרף אמש 5 פרסי אוסקר. יהב, היוטיובר הישראלי המצליח בכל הזמנים, הודה בטקס מרגש לאביו, שהלחין את פס הקול של הסרט, ולמדריך שלו בקורס עריכת יוטיוב של המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, שלימד אותו לתכנן, לצלם ולערוך את הסרטונים הראשונים שלו. הקיסרית מירי רגב שוחחה עם יהב בטלפון וברכה אותו על השחייה. וכעת, תחזית מזג האוויר. התחזית בחזות המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית. רוצים לחשוף את ילדיכם לעולם מרתק ומלא דמיון? צרפו את ילדיכם לתוכניות שנתיות, רב שנתיות וסדנאות בחופשים בתחומי תכנות אפליקציות, רובוטיקה ויצירה ביוטיוב. מפגשים אונליין ללמידה מקוונת בהדרכת מיטב המורים והמדריכים. לפרטים נוספים, בקרו ב-techleaders.co.il וחפשו בגוגל את המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית. והתחזית חם.
אז אם כבר אנחנו מדברות על טיול, אז אם אני היום רוצה לטייל בגואטמלה, אז בואי ככה, מה אסור לי לפספס?
וואו, כל כך הרבה דברים. תראי, מה שטוב בגואטמלה זה שהיא מדינה יחסית קטנה, ואפשר לראות הרבה ממנה בזמן יחסית קצר. יש מנעד מאוד מאוד גדול של דברים שאפשר לראות. החל מנופים, שהם נופים טרופים ברובם, הרגש פעילים שאפשר לבקר, כמו הפקאיה שנמצא מחוץ לגואטמלה, לאנטיגווה, אגם הטיטלן היפהפה, שגם כן מוקף בהרגש רדומים ובכפרים קטנים וציורים. הנוף המרשים ביותר והחשוב ביותר שיש לגואטמלה זה האנשים שלה. כי אוכלוסייה אינדיאנית, מסו-אמריקנית, צאצאי המאיה, עדיין חיה שם לפחות 50% מהאוכלוסייה, ושאר האוכלוסייה היא בעצם מסטיסו, אוכלוסייה מעורבת, אבל הרבה מאוד מבני המקום הולכים עם התלבושות המסורתיות שלהם, מדברים שפות שאינם ספרדית, חיים על פי מערכת חוקים ומערכת דתית שהיא קשורה למאיה בעצם, המשך ישיר של אותה תרבות מפוארת שחיה באזור הזה. וגואטמלה היא מדינה של צבע, צבע מאוד 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 חזק.
כמה בגדים שלהם, נכון?
וואו, הבגדים שלהם פשוט מדהימים, הם הרבה מאוד אריגה, והם טובים לתוך הבגדים שלהם את המערכת הקוסמולוגית שלהם, את מערכת האמונות שלהם, את המיתוסים שלהם, הכל נרקם לתוך הבגדים, וזה פשוט מדהים לראות איך כפר שאין לו קשר למה שהיה לפני 2000 שנה, הוא עדיין באופן בלתי מודע מספר את הסיפור המיתולוגי דרך הציפורים שיש להם על הבגדים, או דרך הפרחים שיש להם על הבגדים. למה? כי היא למדה את זה עם האמא שלה, והיא למדה את זה מאמא שלה ומאמא. וזה ככה עבר, וזה פשוט מקסים.
אז זה כאילו, למרות הכיבוש הספרדי, עדיין רואים בעצם את המסורות. יש איזה שהם מנהגים מסוימים שהם ייחודיים, שהם ככה מייחדים את האנשים?
כן, אבל אני חייבת להגיד לך בעניין הזה, זה קצת אירוני, כי מי שהביא הרבה מאוד מהמסורות של הבגדים היו הספרדים עצמם. גם מערכות לבוש מסוימות, וגם החינוך הזה של כל כפר לובש משהו אחר, זה הגיע מהספרדים, כי הספרדים לא יכלו לזהות ביניהם, אז הם היו צריכים לשלוט באיזשהו אופן. אוקיי, וואו. אתם תלבשו כחול, אתם תלבשו אדום. אז מה שאת רואה הרבה פעמים זה את המסורות הספרדיות, אבל המערכת אמונות השבטית שלהם יוצאת דרך התביעה, דרך מה שהם שמים על הבגד.
וואו, מרתק.
כן.
מרתק.
אז תראי, יש כל כך הרבה דברים, אני חושבת שהדבר שהכי מפליא אנשים זה כל מה שקשור לפולחן דתי, בין אם זה שמניזם, שאפשר לראות אותו בהרבה הרבה מאוד מקומות בגואטמלה. שמנים עובדים בנקודות שהן משמעותיות להם, אם זה ליד עצים חשובים, או אבנים חשובות, או מערות חשובות, או איזשהו משהו שהוא משמש להם כנקודת ציון, ואנשים הולכים כדי להירפא. כי כשאתה צריך להירפא, זה לא רק הגוף חולה, זה גם הנפש חולה, צריך להירפא גם אותה. וזה לחלוטין קשור למערכת אמונות.
כן, אנחנו במערב מתחילים להבין את זה רק עכשיו, נראה לי.
נכון.
על הקשר הזה.
נכון. ויש עוד פולחן שגם כן מאוד מאוד מפליא, זה פולחן למשימון. משימון זה דמות עץ, שיש עליה הרבה מאוד צעיפים וכובע וסיגר, ואפשר לראות אותו בכמה מקומות. המפורסם ביותר הוא באגם הטיטלן, והם סוגדים לאותו משימון. האם הם באמת סוגדים לחתיכת עץ? לא, מבחינתם זה איזשהו מעבר. והסיבה שהוא לבוש בכובע ומעשן סיגר ומעשן, סליחה, מעשן סיגר ולוגם אלכוהול, זה מכיוון שכך עושים בעלי השררה. כן? אז אם אתה רוצה כסף, אתה צריך ללכת ולהתחנף למישהו שמחזיק בשלטון, כן? וכך נראה אדם שיושב על כס השלטון. תראו את הספרדים האלה.
כן, בדיוק.
אז זה עוד דבר ככה שהוא מאוד מאוד מעניין. אני לא יכולה לתת לך כתובת מדויקת מהסיבה הפשוטה שכל שנה הוא מחליף בית. כל שנה יש קולפדיה, שבעצם קבוצה של אנשים שלוקחת עליו חסות, והיא צריכה לממן אותו, היא צריכה לדאוג שתמיד יהיה שם מישהו ששומר עליו, ושביתה יהיה פתוח כדי שיוכלו להגיע מאמינים ולבקש ממנו מה שהם לא רוצים לבקש ממנו.
וואו, אז זה כאילו עובר, המשמורת עליו עוברת כל שנה,
בדיוק,
מדהים.
בדיוק,
ממש. נכון. אז בטח גם עם הנוף של האגם ובכלל הטיול באזור, זה נשמע לי
הטיטלן, מדהים. הטיטלן לחלוטין מדהים. עוד דבר מאוד מאוד אופייני לגואטמלה, זה כל מה שקשור בארכיאולוגיה. בניגוד אלינו שהארכיאולוגיה שלנו במדבר והשמש קופחת ולמי יש כוח לראות את הערימת אבנים הזאת, אז שם זה באמצע יער טרופי, כמו לדוגמה האתר הידוע ביותר בגואטמלה, זה האתר טיקל שנמצא יותר צפונה, וזה פשוט פירמיד, עיר ש, שהפירמידות יוצאות ככה מתוך כל העלווה הטרופית הזאתי. לא כל הפירמידות נחפרו, לא כל הבניינים נחפרו, אבל מאוד מאוד מרשים, מאוד מאוד מרתק מלא שאלות, במי היו המאיה, איך הם נעלמו מכאן, הם נעלמו כבר במאה התשיעית עשירית לספירה, הם כבר די נעלמו, מה זה נעלמו? הם עדיין שם, הם עדיין שם, אבל הם הפסיקו לבנות את הרי המדינה שלהם, את הפוליס, כן? כל הידע האסטרונומי האדיר שהיה להם, כל היכולת לקרוא את הקודקס, את הכתב חרטומים שלהם, גם כן נעלם באותו הזמן. ומי שנשאר זה האנשים עצמם, העמך, כן? והמתווכים הפשוטים יותר, הלא הם השמנים, שעדיין מחזיקים את הסיפור השבטי.
מדהים. אני רוצה שנדבר על הדבר הכי חשוב.
והוא?
האוכל.
או.
ברור. מה זאת אומרת? מה הם אוכלים? מה אוכלים? מה קורה שם עם האוכל?
אז הם אוכלים את מה שהם אכלו גם לפני 2,000 שנה ולפני 4,000 שנה. הם אוכלים תירס.
תירס.
והם אוכלים שועית. הרבה. וזה מה שנתן להם לכל תרבויות מסו אמריקה, לא רק לגואטמלה עצמה, זה מה שנתן להם לגדול ולהגיע למספרים מאוד מאוד משמעותיים מבחינת כמות אוכלוסייה שחיה כשהגיעו הספרדים. הטירס הוא דבר משמעותי, כי הטירס בעצם בוית על ידי האדם, על ידי התרבויות שבאותו האזור, בהתחלה על ידי תרבות שנקראו האולמקים, אחר כך המאיה לקחו את זה ובאמת העלו את זה לגבעים חדשים, ובוית על ידי האדם, זה בעצם, אם תחשבי על זה, תירס יש לו הגנה מדהימה, אין שום חיה שיכולה לפתוח תירס, שיכולה לקלף תירס ולאכול את הגרעינים שלה.
נכון.
אין שום חיה כזאת מלבד האדם, בעזרת הבוין. רק בעזרת הבוין אפשר בעצם לקלף את ה, את ה, את מה שעוטף אותו, כן, ולאכול את התירס. הם בעיקר משתמשים בתירס, אוכלים אותו גם כן ככה טרי כמונו, אבל הם בעיקר מייבשים אותו ומכינים ממנו מסה, איזשהו בצק שאיתו הם מכינים את הלחם שלהם הטורטיות. וגם כן, כדי להכין את אותו בצק, זה לא הופכים את זה לקמח יבש, אלא תוכנים את אותם גרעינים בשילוב עם סיד, ממש,
סיד.
כן, סיד, וזה עושה כמה דברים, זה תהליך שנקרא ניקסטמליזציה, וזה תהליך שמשפר את חומצות האמינו שיש בתוך התירס, ועושה אותו הרבה 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 יותר מזין ממשהו, ועד היום התרבויות האלה, בן אדם יכול לאכול חצי קילו טורטיות ביום, זה הכל, זה הקף, זה המפה, זה ה... זאת אומרת, לא צריך שום דבר יותר, את רק צריכה טורטיה, ואת שמה משהו על הטורטיה, יש לך את השלמה של פרוטאינים ופחממות, כן? עם שועית ותירס, שועית זה קטניה, ועוד קצת ויטמינים מצ'ילי, כן? מפלפל חריף ומהגווניה, וסגרת עסק, ואת
כן,
יכולה לחיות על זה.
קצת פירות או משהו,
נכון,
וזהו.
נכון, בדיוק. ועל זה, על זה אנשים חיים. זה עד כדי כך משמעותי בתרבות שלהם, שזה מופיע במיתולוגיה שלהם, כי סיפור בריאת האדם, אצל המאיה, מתחיל בצורה כזו שבהתחלה האלים ניסו ליצור בני אדם, מישהו שיסגוד להם, כן? הם ניסו ליצור מישהו שיסגוד להם מחומר, מחימר. וזה נשטף והלך, ואחר כך הם ניסו ליצור מעץ, וזה גם כן לא הצליח, והאנשים הפכו להיות קופים וכו', וככה זה מתגלגל, ובסופו של דבר הם יצרו את האדם ממסה של תירס. והנה, הנה אנחנו עד היום, בני המאיה הם אנשי התירס, חיו בעידן החמישי, עד שאת יודעת, שהסתיים כן. העידן, אבל בניגוד למה שנהוג לחשוב בעידן המערבי, העולם לא הסתיים. העולם פשוט התחיל מחדש, כי יש מערכת של מחזוריות בלתי נגמרת בטבע. שום דבר לא נגמר. זה פשוט מתחיל בצורה אחרת.
אז אני רוצה דווקא לחזור לשיחה, להתחלת השיחה. אז אחרי שבעצם הבנת להרים עכשיו הפקה, שדרך אגב נשמעת לי מדהימה, בגואטמלה, נשארת בכל מקרה, רק שככה יהיה לנו סוף לסיפור, נשארת עוד בגואטמלה, ואז החלטת לחזור לארץ?
לא, המשכתי משם לברזיל.
אוקיי, עוד יותר טוב.
לא, משם המשכתי לברזיל. אני, כשארזתי, ארזתי. זאת אומרת, נסעתי במטרה לא לחזור. באמת, באמת לנסות.
וואו.
אז משם המשכתי לברזיל, וחשבתי שאני ממשיכה לתקופה, כי הרי זה לא יקרה השנה, אבל זה יקרה שנה הבאה, ואני רק שנייה משאירה פה את הדברים. ותכף חוזרת. ונסעתי לברזיל, וגם שם התחלתי איזה שהם חיים. ואז חברה שלי, חברה הכי טובה שלי, נכנסה להיריון, והתחתנה, וחזרתי, ובביקור הזה הכרתי את בן זוגי, ומאז אני
כן.
פה.
מאז, כן. בדיוק.
מאז אני פה.
מקסים. אז שרון, אנחנו ככה לקראת סיום, ורציתי לשאול אותך ככה על איזושהי חוויה מיוחדת, אישית, מפתיעה, שקרתה לך בגואטמלה, שככה תרצי לשתף אותנו לקראת סיום.
תראי, אותי, אני, נתחיל אחרת. אני אדם מאוד סקפטי. אני לא אדם מאמין, אבל יש איזה משהו מאוד מאוד חזק בכל העניין הרוחני, העניין השמני, הטיפול של השמנים באנשים שם, הוא דבר מאוד מאוד מדהים, ו אני, כשאני, עם הטיילים שלי, אני תמיד מזמינה את מי שמעוניין לעבור איזשהו טקס שמני. הטקס הזה הוא לא איזה טקס סופר רציני, כי אין באמת לשמנים זמן להתכונן וללמוד את האדם ומה שמפריע לו וכולי. הם עושים יותר איזושהי מין ברכה כזאת ושואלים האם יש משהו ספציפית שמפריע לך, גופנית או נפשית. ואז הם ככה מנסים קצת לעשות איזשהו ניקוי, איך עושים ניקוי. יש כמה שיטות שהן תמיד מלוות בשירה ובברכות, תפילות יותר נכון, לא ברכות, לאלים שלהם, שהיום קוראים להם ישו ומריה, בגלל שהשתלטה להם הכנסייה, כן, אבל לא משנה, זה האלים שלהם, והם יכולים לעשות את זה בעזרת זה שהם נושפים אשן לפרצוף של אותו בן אדם, או לוקחים מין ערימה כזאת של אלים וביצה בפנים, ומשפשפים את זה על הגוף של הבן אדם, כדי להוציא את המחלה שתדבוק בביצה. והם משפריצים אלכוהול על הבן אדם, כדי לשטוף ממנו את אותה כללה, אותה בעיה, מה שזה לא יהיה. בכל מקרה, הייתי פעם, היה לי אחד בקבוצה, איש, לא משנה, נקרא לו משה לצורך העניין, ואותו משה סבל מכאבי גב כל הטיול, זה טיול שכבר התחיל במקסיקו, כבר טיילנו איזה שבוע ביחד, שבוע וחצי, הוא הלך עם חגורת גב כל הטיול. והוא אמר שהוא רוצה להשתתף בטקס, ושהוא יבקש שיטפלו לו בגב, ובאמת, בסוף הטקס, משה אמר שהוא מוריד את חגורת הגב, כדי לבדוק מה קורה. והוא הוריד, והוא לא שב על חגורת הגב. גם לא אחרי שחזרנו לארץ, זה בן אדם שכבר הלך עם חגורת גב במשך כמה שנים, ולא ירד ממנה. אז אני לא יודעת את יודעת, כן, אוטוסוגסטיה, זה... מה שזה לא יהיה, מה אכפת לי, זה עבד, הוא יצא, הוא יצא מבסוט, הקבוצה הייתה בשוק.
שורה תחתונה זה עבד.
שורה תחתונה זה, זה עבד, יצא בן אדם מבסוט, זהו.
מדהים.
ממש.
שרון, המון המון תודה, היה לי תענוג לארח אותך, אני כבר... ממש עשית לי חשק לנסוע לגוואטמלה. אז כן, עכשיו לקוסטה ריקה, אנחנו כל פעם נשאל למה אנחנו עדיין פה ולא נוסעים לגוואטמלה, נראה לי שזה העניין. אז המון המון תודה.
בשמחה.
עד כאן פרק של עושים טיול. אם אתם רוצים לשמוע עוד על גוואטמלה ועל דרום אמריקה, ובכלל, אם אתם מתכננים טיול לשם ולא יודעים איפה להתחיל, אז תפנו לשרון. שרון היא גם בעצם מרכיבה את, את הטיולים ואת המסלולים, ויכולה לבנות אתכם יופי של טיול בדרום אמריקה ובמרכז אמריקה, וגם היא מעבירה הרצאות מרתקות, באמת זה היה מה שנקרא... על קצה המזלג. אז תפנו לשרון, הכי פשוט, בפייסבוק, שרון קזצ'ינסקי בעברית. ואני רוצה לפנות אליכם ככה בפנייה אישית. חברים, בואו תגידו לי מה מעניין אתכם. מה בא לכם לשמוע? איזה יד? אתם רוצים ככה לשמוע עוד יותר? פעם דיברנו על גוואטמלה, אבל יש כל כך הרבה יעדים בעולם שאפשר לדבר עליהם. סוג של טיול מעניין שחשבתם, מסע שאתם רוצים אולי, שאולי עשיתם ואתם רוצים לשתף פה את כולם. אז אני מאוד אשמח שתפנו אליי בפייסבוק, בעמוד של עושים היסטוריה, ואני מבטיחה לענות לכולם, ואולי יש שם איזשהו מסע שמישהו עשה שככה נוכל לגלות אותו דרך זה. אז מחכה לשמוע מכם וניפגש בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.